חברי הכנסת, היום יום שלישי, ט"ז בשבט התשפ"ב, 18 בינואר 2022. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.
תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018) (תיקון מספר 6), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכלכלה. תודה.
תודה רבה. נאומים בני דקה, כל חברי כנסת המעוניינים, הצבעה בבקשה. חבר הכנסת מעוז, אתה לחצת, תהיה הראשון עד שהרשימה תצא, בבקשה.
תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מספר 42, והפעם על השר לפיד והממשלה המחברת. אתמול אמר השר לפיד, ואני מצטט: הקמנו ממשלה שמחברת את החברה הישראלית ומייצרת אחדות בעם במקום כל הפיצולים והשסע וההסתה. עוד הנדסת תודעה מבית לפיד שמדבר נגד השסע וההסתה, ובמקביל קורא לסיעה שלנו, הציונות הדתית, מפלגה אנטי-ציונית. ממשלה מחברת? בלי חרדים, בלי דתיים לאומיים, בלי מסורתיים ובלי רובו של עם ישראל. ממשלה שמייצרת אחדות, נכון, אבל עם תומכי טרור, עם זריקת חרדים למזבלה, עם כינוי מתיישבי חומש תתי אדם, עם ריסוק הזהות היהודית של המדינה ועם פגיעה בלומדי תורה. הממשלה הכי אנטי-יהודית והכי אנטי-דמוקרטית מאז קום המדינה. אני ממליץ לחבריי, חברת כנסת עידית סילמן וחבר כנסת ניר אורבך, לפקוח עיניהם ולהחליט עם מי הם רוצים אחדות וחיבור, עם תומכי הטרור ועם לפיד, או עם רובו של עם ישראל. תודה.
תודה רבה לך. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה.
אדוני יושב הראש, חברות וחברי הכנסת, ביום ראשון, בצהרי היום, שוחחתי עם ענבר, מדקרת סינית ומטפלת אלטרנטיבית. היא סיפרה לי שבשלושת השבועות האחרונים היא הרוויחה בסך הכל 600 שקלים. שאלתי אותה למה, והציגה לי הודעות מלמעלה מ-15 מטופלים אשר ביטלו את תורם בשלושת השבועות האחרונים. ולמה הם ביטלו? בידודים, מאומתי קורונה, חשופים למאומתים. אז ממה ענבר מתקיימת בשלושת השבועות האחרונים? מ-600 שקלים בלבד. אחרי השיחה איתה הלכתי להסתובב בעיר שלי, נתניה. השעה לא הייתה מאוחרת, והתעצבתי מאוד לגלות שמרבית החנויות, הברים, המסעדות, היו סגורות כבר. הקניונים שוממים מהאדם. שוחחתי עם מורן מהדרך. מורן, אימא גרושה, סיפרה לי שבשבועיים האחרונים הבן שלה הקטן, צ'יק שחר, נכנס פעמיים לבידוד בגלל הגן. הוא בילה רק פעם אחת בגן בשבועיים האחרונים. אז איך היא מצליחה לעבוד? ובכן, היא לא מצליחה לעבוד. אז אמנם בשלושת השבועות האחרונים המצב החמיר, אבל הוא ככה כבר מאוגוסט. החל מאוגוסט הוא בהשקת התו הירוק, הבריכות, חדרי הכושר, עולמות הילדים, התיאטראות, כולם סופגים הפסדים. בהתחלה שתקו, כי לא היה להם כוח להמשיך ולהילחם. הם דמיינו שזה יעבור, אבל עכשיו כבר אין להם את הכוחות לזה. אז החלטתי לעלות כאן היום ולנאום בשמם, להשמיע את קולם ולזעוק אליך, אדוני שר האוצר, אליך ראש הממשלה, בואו נעניק להם תקווה. הבטחנו להם תקווה, בואו נקיים אותה. תודה רבה.
תודה רבה, חבר הכנסת בן צור, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת טופורובסקי.
אדוני היושב-ראש, מכובדתי השרה, חבריי חברי הכנסת, גברתי המזכירה, הבוקר נפגשתי עם מנכ"ל חברה בינלאומית גדולה שמעסיקה רק בארץ כ-3,000 עובדים, משקיעה מאות מיליונים בתוך מדינת ישראל. הוא אומר לי שהוא כולו מאוכזב מההתנהלות של המדינה בעת הזאת. 3,000 עובדים שהוא נאלץ לפרנס, לא רוצה לפטר, הוא גורר הפסדים של 200 מיליון שקל בשנה כתוצאה מההליך הזה. הוא אומר, ואין מענה. הוא אומר, לפחות בממשלה הקודמת התייחסו אלינו, פיצו אותנו, דיברו איתנו. כאן, יוק, אין כלום. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מנסה לעזור, אף אחד לא מנסה לסייע, לומר משהו, אולי לומר בהפחתת ארנונות של בניינים סגורים שלמים. הוא ביקש מאוד שאני לא אחשוף את החברה, כי החברה היא בינלאומית. יש להם עסקים באנגליה ששם הם קיבלו פיצויים בלי לדבר. בגרמניה שם הם מקבלים פיצויים בלי לדבר. הם מקבלים פיצויים כי הם מבינים את מה. הוא אומר, נכון, אין סגר. אבל תסתכל, זה סגר. הסגר הזה שהוא סגר לא מוכרז, הוא סגר בפועל. והוא אומר, לצערי, ואני מצטער על מה שהוא אומר, אנחנו כנראה לאט לאט נאלץ לחסל את העסקים שלנו בישראל, לשלוח 3,000 עובדים הביתה. אני קורא לממשלה הזאת, לשר האוצר, שלכאורה נראה אטום, אנא התעוררו.
תודה רבה, חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. לאחריו, חבר הכנסת רוטמן.
תודה, אדוני היושב-ראש, השרה, חבריי, חברות וחברי הכנסת, מזכירת הכנסת. גם השבוע אקריא את שמות ופרטי תאונות הדרכים הקטלניות שאירעו בשבוע החולף בדרכים. ביום חמישי 13 בינואר נהרג צעיר בן 27 בכביש 5 סמוך למחלף ברקן. היום נהרגה הולכת רגל בת 70 ברחוב העצמאות ביבנה כאשר אוטובוס פגע בה. רק לפני שבוע וחצי עשינו דיון בוועדת המשנה על הפגיעות הרבות שיש מהרכבים הכבדים, וראינו עד כמה יש מחדלים בתחום. היום גם היו 8 פצועים בתאונה בכביש 1, ועוד פצוע קשה בתאונה באפולה. יש כל יום פצועים, פצועים קשה, וכמעט כל יום הרוגים, וההרגשה היא שהנושא לא מטופל מספיק טוב, ואנחנו לא נוותר עד שנראה שיפור. תודה רבה.
תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. לאחריו, חבר הכנסת אבוטבול.
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום התעוררנו לחשיפה של עיתון כלכליסט על כך ש משטרת ישראל משתמשת בתוכנה לחדירה לטלפונים של אזרחים ללא צו, ללא בית משפט, ואחר כך מתארים את האירוע בתור חלק מהתיק המודיעיני, והאדם עצמו אפילו לא יודע מה מקור המידע, לפעמים אפילו לא בית המשפט, ואולי אפילו גם לא התביעה. אני חושב שהדבר הזה הוא מזעזע, בכל קנה מידה. אנחנו פה בכנסת, אגב, ללא קשר לקואליציה ואופוזיציה, מחוקקים חוקים רבים שמטרתם הגנה על זכויות נאשמים וחשודים, ובזמן שאנחנו מסדרים את הכניסה הראשית לפגיעה בזכויות אדם, משטרת ישראל, לפחות לפי הפרסום, נכנסת מהחלון, ועושה זאת בניגוד לחוק. הדבר הזה חייב לקבל טיפול בעדיפות הגבוהה ביותר, ואני רוצה לומר מעבר לזה, שלצערי לבית המשפט העליון יש חלק באירוע, והחלק של בית המשפט העליון באירוע וברוח הנושבת ממנו, שהשופט אלרון היה בדעת מיעוט בעניין החיפוש בטלפונים. הוא אמר שחיפוש בטלפונים שנעשה באופן לא חוקי צריך שלא יהיה ניתן להכשיר אותו בשלב מאוחר יותר, וצריך לפסול את תוצאותיו, ובכך למנוע מראש את הפגיעה בפרטיות על ידי המשטרה באופן שמנוגד לחוק. עמדתו לא התקבלה, הוא נשאר בדעת מיעוט, ובית המשפט העליון פעם אחר פעם נמנע מלהגיד אמירה ברורה לרשות החוקרת, למשטרת ישראל ולרשות התובעת, לפרקליטות, אם אתם תפרו את הכללים, אנחנו נמנע את הצגת החומרים הללו בבית המשפט. לא העכבר גונב, אלא האחור גונב, ומי שלא סותם את הפרצה, קורא לגנב. ואני קורא לנו, לכל הסיעות פה בבית, לסתום את הפרצה הזאת בחקיקה, אם בית המשפט לא עשה זאת.
תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. אחריו, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת סלימאן.
אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, בצאת השבת התוודענו לשני בשורות מחיבות. האחת על אימון בשבת בבוקר של קבוצת ביתר ירושלים, והשנייה על הודעה לתקשורת שהוציא במהלך השבת דוברו של ראש האופוזיציה בעניין ועדת החקירה לפרשת הצוללות. חילולי השבת המיותרים הללו פוגעים ביום הלאומי של עם ישראל ובחוקת תנועת ביתר, שבה נקבע כי ביתרי לא יחלל שבת בפרסיה. כבר אז הבינו שללא שמירת השבת במרחב הציבורי לא תוכל ישראל להיקרא מדינה יהודית. בזמן שבשמאל מנסים למחוק את דמותה היהודית של המדינה ולהפוך אותה למדינת כל אזרחיה, על המחנה הלאומי להקפיד ביתר סט על שמירת המסורת והערכים שמבדילה אותנו מהשמאל האנטי-דתי. זוהי חרפה לעם ישראל, ומצופה מכל חברי הכנסת המסורתיים בליכוד להשמיע את קולם בנושא. כיושב ראש השדולה למען שמירת השבת, אני פונה מכאן ליושב ראש הליכוד נתניהו לחדול מפרסום הודעות לתקשורת בשבת, ומבקש לקרוא לסדר את הדובר של הליכוד שהוציא מקבוצת הדוברות של הליכוד את העיתונאי שמואל קרמרסקי, רק משום שהעז למתוח ביקורת על הפרסום בשבת. תודה רבה.
תודה רבה, חברת הכנסת סלימאן, בבקשה.
גם היושב ראש של הכנסת גדל על ברכי תנועת ביתר, כך שהדברים מכוונים לכולנו. תודה רבה.
תודה. צריך להגיד על הערכים, כי זה הכי חשוב. מקובל.
כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה, החשיפה היום בכלכליסט לא צריכה להפתיע אותנו. המשטרה של מדינת ישראל מנהלת מעקב לא חוקי על אזרחיה, בלי פיקוח משפטי, בלי צווי בתי משפט. הם חודרים לטלפונים של אנשים, של פעילים פוליטיים, של אנשי ציבור, בעזרת תוכנות זדוניות. ההרגשה שישראלים מרגישים באופן כללי הבוקר היא ההרגשה שמלווה את הפלסטינים כל חייהם. לא רק הפלסטינים מעבר לקו הירוק, שבינתיים מוחקים אותו, אלא גם הפלסטינים אזרחי המדינה. אנחנו, שבינינו היו מי שקיבלו הודעות אזהרה במאי, שהאזהרות היו לטלפונים של האנשים. אנחנו יודעים שבשעה הזו השתתפת בהפגנה הזו, תיזהר הלאה. אלה הודעות שהגיעו לאנשים ולאחר מכן זומנו לחקירות. זה אומר שהטלפונים שלהם היו במעקב. יש הרבה צעירים ערבים שמקבלים הזמנות לחקירה על סמך שהם מעבירים הזמנות להפגנות מדי פעם. כלומר, הטלפונים שלהם תחת מעקב. הכלים של הכיבוש נכנסו לתוך מדינת ישראל, והמשטרה והשב"כ לצערי משתמשים בהם. צריך להפסיק את המעקבים הלא חוקיים האלה, אבל גם צריך להפסיק אותם בשטחים הכבושים. תודה.
תודה רבה. אנחנו ממשיכים בהמשך סדר היום. הצעת חוק סיוע לסדרות וליישובי הנגב המערבי, הוראת שעה, תיקון מספר 7, התשפ"ב, 2022, קריאה ראשונה. את הצעת החוק תציג השרה תמר זנדברג בשם שר האוצר, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חברות וחברים, קודם כל אני רוצה לנצל את הבמה. ראיתי בדיוק את ירדנה מלר, מזכירת הכנסת היקרה, נכנסת לאולם, ואני רוצה רגע של נוסטלגיה, מכיוון שירדנה בקרוב תיפרד מאיתנו. זו הזדמנות גם לברך את המחליף ולאחל לו הרבה הצלחה, אבל בכל זאת, ירדנה, אני באמת רוצה לחזור לפעם הראשונה שדרכתי בכנסת, שלא בביקורים מטעם בית הספר. זה היה בשנת 2003. הגעתי לעבוד עם חבר הכנסת דאז והשר לשעבר, רן כהן. מבחינתי הוא באמת מורי ורבי, ובאמת האיש שאני מרגישה שאני חווה לו את זה שאני עומדת כאן עכשיו, בתפקיד שאני נמצאת בו. והחדר שלנו היה בקומה 2, בקומת הממשלה, ממש בפינה עם החדר של הוועדה לביקורת המדינה, בניהולה של ירדנה מלר, והסגנית שלה, עובדת הוועדה, הייתה לאה, שהיום מנהלת ועדת הפנים. ובאמת, רן בדיוק לדעתי סיים את הקדנציה שלו כיושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, שהוא החזיק בה לפני כן. ובאמת, העבודה עם ירדנה ועם הצוות שהיא גיבשה סביבה, שחלקו המשיך איתה לאורך כל הדרך, ובאמת, אני חייבת לומר שהציבור שצופה בנו רואה אותנו, חברי הכנסת, השרים, רואה אותנו צועקים, רואה אותנו... כל מה שרואה, לא משנה, לא נחביר עכשיו ברגע מרגש וחגיגי זה. אבל אתכם, באמת, בהנהגתך, ירדנה, לאורך כל הקריירה המקצועית והמצטיינת והייצוגית והערכית והחשובה שלך פה בכנסת, השירות שנתת לנו וכתוצאה מזה לציבור, העבודה המסורה שלך, באמת ש... כל עובדות ועובדי הבית כאן, כולם אוהבים ומעריכים ומוקירים. מבחינתי האישית, כיועצת פרלמנטרית, אחר כך כחברת כנסת, והיום כשרה, באמת הדמות מופת למשרתת ציבור, נאמנה, מסורה, ואני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות הזו, שככה בדיוק ראיתי אותך נכנסת, ובדיוק אתמול נבחר המחליף שלך, להודות לך, בשם כולנו, לדורותינו, מה שנקרא, ובשם כלל הציבור הישראלי, ולאחל לך המון המון הצלחה. אני בטוחה מהיכרותי איתך שאת לא עוזבת, ואת תמשיכי להיות כאן חלק מעולם הבית הזה, אבל באמת ברמה האישית והציבורית, תודה וכל הכבוד ובהצלחה. ועכשיו, הצעת חוק, סליחה, אני נבדקתי הבוקר. הצעת חוק סיוע לסדרות וליישובי הנגב המערבי, הוראת שעה, תיקון מספר 7. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, התבקשתי להציג הצעת חוק זו בשם משרד האוצר. חוק סיוע לסדרות וליישובי הנגב המערבי, הוראת שעה, התשס"ז 2007, קובע כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית, עד לתקרה של 241,080 שקלים חדשים. קו עימות דרומי מוגדר בחוק כך, פתח ציטוט, היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, וכן יישובים ואזורים נוספים, כפי שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. ההטבה פקעה בסוף שנת 2021. השיקולים הביטחוניים שהתקיימו לגבי האזור בעת חקיקת החוק עדיין מתקיימים. לפיכך, מוצע להאריך את ההטבה ב4 שנים נוספות החל משנת 2022. אנו מבקשים שההצעה תידון בוועדת הכספים. תודה.
תודה רבה לשרה זנדברג. רשימת דוברים, חברת הכנסת סטרוק איננה, חבר הכנסת גפני איננו, חבר הכנסת פינדרוס איננו, חבר הכנסת גלנט איננו, חבר הכנסת בוסו איננו, חבר הכנסת בן צור היה פה איננו, חבר הכנסת מעוז איננו, חבר הכנסת רוטמן איננו, חבר הכנסת קיש איננו, חברת הכנסת דיסטל איננה, חברת הכנסת מגן איננה, חבר הכנסת מרגי איננו, חבר הכנסת אייכלר איננו, חבר הכנסת מקלב איננו, חבר הכנסת אוחנה איננו, חבר הכנסת עודה איננו, חברת הכנסת שפק, אמרתי טוב, מה? בבקשה.
אז ראשית, ככה לא קשור להצעת החוק, אבל חשוב לי באמת, אתמול לא כולנו הספקנו לברך, דובר על ירדן, אבל אז אני מצטרפת, בהחלט, ואני רוצה להרחיב את זה גם, כי אתמול היה יום חגה של הכנסת, ומאוד חשוב לי להגיד תודה לכל עובדי הכנסת, שנמצאים כאן לפנינו ואחרינו, ונערכים באדיבות ונמצאים, ולא תמיד אנחנו זוכרים, אז אני חושבת שזה הזמן להגיד לכם, לכל מי שפה וכל מי ששומע, תודה. ועכשיו, כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה.
רק עכשיו אני מפעיל.
אז את הנושא של הערכת הטבות המס לתושבי שדרות והנגב המערבי יזמתי, ולשמחתי שר האוצר מצא זאת כדבר דחוף ונכון, כולל הערכה בארבע שנים, שיש לזה משמעות מאשר הערכה חד שנתית או דו שנתית. הטבות המס, הטבות המס באמת הורחו עד שנת 2025. המילה הטבות מס קצת מצחיקה, כי כאילו על מה נותנים לנו הטבות, על מה, על המצב הביטחוני, על האיום עלינו. אני נורא רוצה ש... גבי, אלן. הטבות המס האלה הן מאוד חשובות כדי ליצור גם יציבות וחוסן נפשי, וגם ביטחון כלכלי. בסוף התנאים שעובנים בפני תושבי עוטף עזה, או תושבי עוטף כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לעצמנו, שנמצאים תחת איום תמידי, הוא מאוד חשובות. הוראת השעה הזאת שקובעת שבאמת מי שגר באזור קו עימות דרומי יהיה זכאי לזיכוי מס בשיעור של 20% מהכנסתו, ופרטה שרה את התקרה ואת הכל. הערכה של זה, הערכת ההטבה הזאת מעורכת ב-90 מיליון שקל, ולוואי ולא נצטרך לה עוד. ההטבה ניתת, וחשוב לי להדגיש את זה, ליישובים שנמצאים בתחום ה-0 עד 7. ומה קורה עם תושבים שב-7-100, 7-50, 7-200, יש כאלה שבואו ויגידו שאין לזה גבול, ואני מפה אומרת שאני מתכוונת להמשיך ולפעול בנושא, כיוון שיש קריטריונים בעיניי שהם מאוד חשובים. יישובים שנמצאים, שהם שייכים למועצה האזורית של עוטף עזה, ובתי הספר שלהם הם בתוך ה-0 עד 4, זאת אומרת, אותו ילד ואותה ילדה, מ-7 בבוקר ועד 3-4, אפילו עד 6, כי גם מרכז החוגים נמצא ב-0 עד 4, הם חיים ונושמים את האיומים של ה-0 עד 4. מרכז החיים שלהם הוא ב-0 עד 4, אם זה קופות החולים, אם זה הבנקים וכל המוסדות הסטטוטוריים. הכבישים שהם נכנסים אליהם לתוך היישובים שלהם עוברים ב-0 עד 4. ולכן אני חושבת שנחוץ מדרג לזה, ואני התחייבתי שאני אעשה עבודה בנושא, וזה היה השלב הבא שלנו לעניין הזה. אני מודה לשר האוצר וליושב ראש יש עתיד ושר החוץ יאיר לפיד, שפעלו לקידום הוראת השעה, ואנחנו עושים את זה בהליך מזורז, כיוון שכדי לקבל את ההטבה הזאת, בראשון לפברואר היא חייבת להיות מוזנת, ורשות המיסים התחייבה שנסיים אותה עד אז. אז אנחנו היום בקריאה ראשונה, ואני מאמינה שנצליח לגמור את זה כמו שביקשנו בזמן. אז תודה לכל העוסקים בזה, ולוואי ולא נצטרך לה.
תודה רבה. חבר הכנסת אשר איננו. חבר הכנסת לוין, בבקשה.
תודה רבה, אדוני היושב ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת. אנחנו אכן מאריכים בהצעת החוק הנוכחית הוראת שעה והסדר שבעצם נקבע בממשלות הקודמות שהוביל ראש הממשלה לשעבר נתניהו, הסדר שנועד באמת לחזק את יישובי קו העימות בדרום הארץ. אבל צריך לומר, ההסדר הזה הוא מרכיב חשוב, אבל לא מרכיב יחיד בסל שלם של דברים שנעשו, נעשים, וצריך להמשיך לעשות, כדי לחזק גם את שדרות וגם את היישובים שנמצאים באזור העוטף. אני חושב ש... ונדמה לי חברת הכנסת שפק יכולה להעיד על כך מההיכרות הבלתי אמצעית והאישית שלה באזור, שהאזור חווה דווקא בתקופות הכי קשות מבחינה ביטחונית, חווה סגסוג ופריחה וביקושים של אנשים שמבקשים להגיע ולהתגורר שם. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מדהים, הוא מעיד גם על הרוח האיתנה והחזקה של אנשים, אבל הוא בהחלט מעיד שמערך התמריצים והסיוע שניתן פועל את פעולתו ועוזר, ולכן ללא ספק המשך המערך הזה הוא חיוני. ואני גם מוכרח לומר, אני חושב שהעובדה שההצעה היא להאריך את הוראת השעה במספר שנים ולא רק לשנה אחת היא חשובה, משום שהיא נותנת ביטחון והיא משדרת שמדובר באמת באיזושהי מדיניות עקבית ולא במשהו שבא ויכול לחלוף, ובמובן הזה אני חושב שצריך לברך על הדברים. יש עדיין גם לא מעט דברים שצריך להשלים אותם. אני מוכרח לומר שאני מרגיש שלפחות בסוגיה אחת היו כאן הרבה מאוד הבטחות שלא קוימו, ולא נמצא כאן יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת קושניר, שאנחנו מאחלים לו כמובן בריאות, אבל אני חושב שהגיע הזמן לטפל בסוגיה של העיר אשקלון, שלא מקבלת את מה שמגיע לה, ותושביה לא מקבלים את מה שמגיע להם, חרף העובדה שהם באמת עומדים בקו החזית, ואני מקווה שבדרך הזו של הצעת החוק הזו נלך גם בעניינם בשורה של נושאים ונתקן ונשפר גם את העניין הזה. תודה.
תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה איננו, חבר הכנסת בן גביר איננו, חבר הכנסת כסיף, סליחה, איננו, חבר הכנסת טיבי איננו, חברת הכנסת סלימן, בבקשה.
כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה. אתמול עלו חברי כנסת אחד אחרי השני, וביניהם גם חברות כנסת, ודיברו על מה שקרה בשבוע שעבר בנגב. וחלק, אני רק שומרת לעצמי קצת ליהנות מהספק ולהגיד ש-90 ו-5% מאלה שדיברו לא היו בנגב כאשר זה קרה. והם נתנו לעצמם את הזכות לעלות ולספר כאילו הבעיה היחידה שרוצים לנטוע עצים. והערבים האלה, הבדואים האלה, לא אוהבים עצים. הם נגד נטיעות. כאילו זהו הסיפור בתוך העסק הזה. ביום חמישי שעבר, כשהתקיימה ההפגנה בשעה 3, אני הייתי בנגב. אני הלכתי להשתתף ולהיות לצד הציבור שנאבק על האדמה שלו ועל הבית שלו ועל המקום שלו, איפה שהוא נולד ואיפה שהמשפחות שלו כבר מאות שנים נמצאים. והנטיעות המאוד תמימות שמדברים עליהן, הן נטיעות כדי לשים את היד על הקרקע וכדי לגרום לערבים הבדואים שנמצאים שם כדי להדיר אותם מהקרקע שלהם ולהדיר אותם מהבתים שלהם. ואלה לא נטיעות מאוד תמימות. הגעתי בשעה 3:03 לצומת איפה שהייתה אמורה להתקיים ההפגנה. ירדתי מהאוטו, הלכתי של אולי עוד 3 דקות ברגל כדי להגיע איפה שעמדו האנשים, והאנשים עמדו, ונכון, חסמו כביש. ביג דיל. כולם מדברים על איך הערבים הבדואים חוסמים כבישים. למה, מה קרה במדינה הזו לפני הבחירות האחרונות ואחרי הבחירות האחרונות? אנשים לא חסמו כבישים? כאשר יוצאים בהפגנות לא חוסמים כבישים? בג"ץ לא נתן אפשרות ואמר שיש אפשרות לאנשים לחסום כבישים? היה סיכום עם המשטרה לחסום את הכביש ל10 דקות, לאפשר את זה. תוך דקה אחת, כבוד היושב ראש, עמד שם הקצין וקרא להתפזרות. אני הולכת ארבע צעדים, כבר המטירו עלינו גז מדמיע. אני בעצמי נחנקתי ולא יכולתי ללכת ולא הצלחתי לפתוח את העיניים. אבל אני לא חשובה. היו שם ילדים וצעירים ונשים. ראינו מראות של שוטרים מתנפלים על ילדים ועל בנות, מכים בהם, בועטים בהם, לוקחים אותם למעצר. ועוד היום, בשעה 3 בבוקר, היו צריכים לעשות מעצרים באבו תלול. נכנסו, פרצו לבתים ועצרו ילדים קטנים.
משפט לסיכום, בבקשה.
אני מזהירה מהמצב הזה שבו הממשלה הזו שמה לה למטרה את הערבים בנגב. ואני חושבת שהגיע הזמן להפסיק ולהשמיע קול מאוד ברור. אי אפשר להכפיש ציבור שלם, לדכות אותו, להכות בו, לעצור אותו, לקחת לו את האדמה ואחר כך לצייר אותו כעובר על החוק.
תודה רבה. חברת הכנסת רגב איננה, חבר הכנסת פרוש איננו, חברת הכנסת יסין איננה, חבר הכנסת כץ איננו, חבר הכנסת כהן איננו, חבר הכנסת סופר איננו, חברת הכנסת לנדה איננה, חבר הכנסת קושניר איננו, חבר הכנסת סובה איננו, חברת הכנסת ברק איננה, חברת הכנסת ולדיגר, חבר הכנסת ארבל, חבר הכנסת יברקן, חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת סעדי, בבקשה.
תודה, כבוד היושב ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת. אחרי שבוע של בידוד בבית, זה הנאום הראשון שלי. אהלן, אהלן, וטייב. ותודה, אדוני היושב ראש, שהתקשרת והתעניינת בשלומי אחרי שנדבקתי בקורונה. אלחמדולילה, עודנה ולעודו אחמדו. אלחאל הסחייה ג'יידה ג'דן, ואלחמדולילה, נתמנה שפא للجميع ديروا بالكم على صحتكم بعنيان ادونيا يوشيفروش انا بالشبوع ده لو هيتي بالنقب كمان بجلال شايتي مروتك بالبيت אבל عكفتي אחרי كل ما شكرى وانا خايف شو ما شكرى بالنقب عم همشخ هالبعيلوت هلو موفنت של المشترى. אמרה חברתי עיידה שהיום היו באבו תלול, היו בסעווה, היו בתל סבע, אבל את לא אמרת שעצרו ילד קטין, קטין בן 9 שנים. אדוני היושב ראש, אתה היית מפקד משטרה, בן 9 שנים, באו אליו בשעה 3 לפנות בוקר, הוא 10 שעות היה בתחנה, שוחרר, מאז הוא בטראומה, לא מדבר, לא מתפקד. האם, מה זה? זה ביטחון המדינה? אני שואל את הממשלה הזאת ואת שר לביטחון פנים ואת סגן שר לביטחון פנים, או שזה מה שאמרה איילת שקד, שהפעם אנחנו דיכנו את ההפגנות בצורה ובאמצעים שלא היו אפילו בממשלה הקודמת. למה היא התכוונה? למה היא התכוונה? שמה, הכניסו יחידות ללוחמה בטרור נגד ציבור אזרחים מפגינים? אז נגיד שחסמו את הכביש, מה קרה? שזה היה בסיכום, איך שאמרת, שזה היה בסיכום עם המשטרה ל10 דקות, ותוך כמה שניות התחילו לפזר את זה באמצעים, ברימוני גז, רימוני הלם, רחפנים שהטילו רימונים לפזר אזרחים שבאו למחות. מה קרה? איפה אנחנו חיים? זה המשטרה, זה ממשלת השינוי? ולכן אני אומר לך, אדוני היושב ראש, מאז אותו אירוע, עשרות, הגיעו ליותר מ-100, ליותר כמעט ל-150 עצורים, חלקם עדיין עצורים כבר שבוע, מאריכים, בית משפט שלום משחרר, המשטרה מערערת, בית משפט מחוזי מאריך את המעצר. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, צריך לשים קץ למדיניות הזאת ולשחרר את כל העצורים לאלתר. לעניין החוק, אדוני היושב-ראש, אני מבין שהממשלה, השרה זנדברג, מוסי, גבי, השרה רוצה להאריך בארבע שנים את הטבות מס. אבל אתם יודעים שאנחנו הבאנו הטבות מס לחלק גדול מהיישובים הערביים בצפון. ואז אמרו, אנחנו מאריכים את זה רק עוד כמה חודשים, כי השר גדעון סער רוצה להביא חוק שיעגן את הטבות המס ואת עקרון השוויון. אם אתם מביאים את החוק הזה לארבע שנים לסדרות וליישובי עימות, שזה כולל חלק מהיישובים בדרום, אבל חלק זה לא, והיישובים בצפון שזוכים להטבות מס, עוד חודש, עוד חודשיים, לא מאריכים להם. אז אם מביאים חוק להאריך הטבות מס בארבע שנים, תאריכו לכל היישובים שזכו וזוכים להטבות מס, גם שימשיכו ויהנו מהטבות מס לעוד ארבע שנים.
תודה רבה. חבר הכנסת ליצמן איננו. אם כך, ניתן לגשת להצבעה. בבקשה לשבת במקומות. הצבעה. בעד שבעה, אין מתנגדים, שניים נמנעים. אם כך, אני קובע שהצעת החוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי, הוראת שעה, תיקון מספר 7, התשפ"ב 2022, עברה בקריאה ראשונה ותועבר להמשך טיפול בהצעת החוק בוועדת הכספים. תודה רבה. אנחנו ניגשים להצעת החוק השנייה בסדר היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי תיקון מספר 200. בבקשה. את יכולה להציג את זה? בבקשה, בואי. אנחנו לא נחכה.
יש שאילתות, וחבר הכנסת יריב לוין פה, את יכולה לענות בינתיים לשאילתות?
אין בעיה, בסדר גמור, נשנה את סדר היום בהתאם. גם כך וגם כך הוא לא יספיק להגיע. אבל ננסה, את שלנו נעשה. יכול מאוד להיות, אבל בואי נראה שכל חברי הכנסת שנמצאים, כולם פה? אוקיי, אם כך נתחיל בשאילתות. כן, אז חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. 259, חילול בית הקברות יוספיה בירושלים המזרחית.
רגע.
כבוד השרה תמר זנדברג, הגשתי את השאילתה מלפני חודש וחצי, לכן היא מתחילה אתמול. כוחות הביטחון ביצעו עבורות חפירה בבית הקברות המוסלמי ליוספיה, תוך חילול קברים. רצוני לשאול, מה מטרת החפירות? 2. האם נשקלו חלופות למניעת החפירות וחילול הקברים? מה הן? 3. מה ההנחיות שנותנו לכוחות הביטחון? מי האחראי להן? 4. האם נשקלו ההשלכות המדיניות של העמקת הכיבוש בירושלים המזרחית ופגיעה בסיכויים לשלום צודק?
תודה רבה, בבקשה.
אז תודה, חבר הכנסת עודה. התשובה היא שלאחר בירור מעמיק מול רשות הטבע והגנים, מנהל המרחב והפקחים באזור המדובר, התשובה היא שהם אינם מכירים עבודות חפירה בבית הקברות בתקופה האחרונה, ובפרט ביום האמור בשאילתה. אינם מכירים, לא מכירים עבודות בזמן הזה. אכן בוצעו עבודות בעבר. לא מכירים עבודות בתאריכים האלה. אכן בוצעו בעבר עבודות לפיתוח שטח ציבורי פתוח שנמצא בסמוך לבית הקברות והיה במצב של הזנחה קשה, אך עבודות אלו הסתיימו כבר בתחילת נובמבר. אני חייבת לומר שבזמנו, בתחילת נובמבר, עם הפרסומים בעניין ועם פניות של מספר חברי כנסת אליי, אני פניתי ודיברתי ושוחחתי לא פעם עם המנכ״ל הקודם של רשות הטבע והגנים, על מנת לוודא, א', שלא תהיה פגיעה באף אחד מהקברים, ב', שרשות הטבע והגנים תפעל ברגישות מול האוכלוסייה הפלסטינית, תמנע עימותים ותנהג בכבוד. ואחרי כמה ימים של באמת עימותים, אני וידאתי שכך היה בהמשך העבודות, שכאמור הסתיימו בחודש נובמבר, ואיננו מכירים עבודות נוספות שהתבצעו במקום מאז.
שאלת המשך, חבר הכנסת עודה.
לא, אבל בזמן שהוא שאל, זה כבר היה... השאילתה הייתה בדצמבר, והעבודות הסתיימו בתחילת נובמבר.
קצת מוזר. בכל זאת, שאלה פוליטית. מה דין ירושלים המזרחית מבחינת כבוד השרה? האם היא אזור כבוש שאמור להשתחרר כמו שאני מאמין, או שיש לה עמדה אחרת?
אוקיי, אז תודה על השאלה.
היא רשאית לא לענות כי היא לא יודעת. זה לא היה בגוף השאילתה.
אדוני היושב ראש,
אם מותר לי להגיד, אני יודע את התשובה היטב.
אז בדיוק, אז כולנו יודעים את התשובה היטב. אני חייבת לומר שאם יושבים כאן גם חבריי ממרץ, עמדתנו שלא השתנתה, שאנחנו תומכים בפתרון שתי מדינות לשני עמים ושתי בירות שיהיו בירתן, אנחנו מתנגדים לבנייה או לשינוי בשטח שיפגע בסיכוי לעתיד הזה, גם אם הוא מורכב וקשה ואנחנו לא יכולים לראות אותו מחר בבוקר. זו הסיבה שאנחנו גם מתנגדים לתוכניות בנייה במקומות מסוימים. אגב, גם זאת הסיבה, כן, זאת הסיבה שאנחנו יושבים בקואליציה, שהיא באמת קואליציה מגוונת באופן חסר תקדים מבחינה פוליטית, שבה אנחנו לא יכולים להגשים את החזון המדיני הזה במסגרת הקואליציה בעת הזאת, אבל זה לא משנה את תמיכתנו בו. ובכלל, אני חושבת שבאזור שאנחנו חיים בו, באמת כמעט לא צריך עמדה פוליטית על מנת בסוף עתיד של שלום לשני העמים שיסיימו סכסוך ארוך שנים ויחיו זה לצד זה בשלום, בסגסוג ובביטחון. זה עתיד שכולנו תומכים בו ומוטב שיגיע מוקדם מאשר מאוחר. תודה. בעצם יש לי עוד שאילתות.
מה, שאלה נוספת?
לא, הוא כבר שאל שאלה נוספת.
לא, חבר הכנסת עודה, זה נגמר לך. אוקיי, אתה רוצה כאילו בבאה? 100%. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, 336. בבקשה, מטמנת עברון.
כבוד היושב ראש, כבוד השרה, מטמנת עברון ממוקמת צפון מזרח מהכפר מזרעה מזה שנים רבות. המטמנה גורמת לזיהום אוויר כבד לסביבה ולתושבי הכפר. למרות שבתאריך 5 לנובמבר 2019 הוגש כתב אישום חמור נגד המטמנה ובעליה, המטמנה ממשיכה לפעול ולגרום לזיהום אוויר חמור מאוד. ברצוני לשאול, מה עושה משרדך להפסקת הזיהום על ידי המטמנה? מדוע לא תופסק פעילותה לאלתר?
אוקיי, אז אני אענה שאתר עברון הינו אתר לפסולת מעורבת, אשר מפוקח על ידי המשרד להגנת הסביבה באמצעות תנאים המפורטים ברישיון העסק של האתר. אכן, כפי שצוען בשאילתה, הוגש בעבר כתב אישום נגד האתר ובעליו, ולאחר עבודה מאומצת של המשרד להגנת הסביבה, כתב האישום הסתיים בהרשעה בגין עבירות סביבתיות, והאתר נכנס ב60,000 שקלים. אני חייבת לומר שממש לפני כחודש לדעתי אני הייתי שם, הייתי במקום באתר, ראיתי גם את האתר וגם אתר חדש, מתקדם יותר לטיפול בפסולת שנבנה בסמוך. ובשנתיים שחלפו מאז, האתר עובד בהתאם לתנאים שקבע המשרד, ממשיך להיות מבוקר ומפוקח על ידינו, ואף הקים מתקן ייחודי וחדשני לטיפול בתשטיפי המטמנה, מתקן תשטיפים ספרדי, שהחליף את הטכנולוגיה הקודמת שהיוותה מקור פוטנציאלי לזיהום אוויר ולמפגעי ריח. יחד עם זאת, בחודשים האחרונים התקבלו במשרד תלונות חדשות בעניין מפגעי ריח, הפוגעים בתושבי הכפר מזרה שבקרבת המטמנה, כפי שציינת. בעקבות התלונות הוחלט על תגבור מסיבי של הסיורים באזור המטמנה וסביבתה, שכללו סיורים שוטפים, מבצעי פתע וסיורים תגובתיים לתלונות נקודתיות. הסיורים נעשו הן על ידי פקחי המשרד והן על ידי פקחים מאיגוד ערים לסביבה גליל מערבי. בסיורים שנעשו לא נמצאו מוקדים אחרים לריח, בניגוד לטענות שהעלה מנהל האתר, ומשכך העריכו גורמי המקצוע כי אכן מקור מפגעי הריח הוא בכיסוי לא מספק של הפסולת באתר. לאור זאת, מרכזת הפסולת במחוז צפון של המשרד ערכה ציור במטמנה, בכדי לוודא כי המטמנה אכן עומדת בתנאי רישיון העסק שנקבעו לאתר, ובמהלך הסיור לא נמצאה חריגה. מפגעי ריח מהווים מטרד קשה, ומשרדי מפעיל את מלוא הכלים העומדים לרשותו בכדי למגרם במהירות האפשרית. אמנם טרם אותר מקור הריח, אך אנו ממשיכים לעקוב אחר פעילות האתר באמצעות זרועות הפיקוח של המשרד, הכוללים את צוות הפיקוח של מחוז צפון, מפקחי המשטרה הירוקה ומפקחי איגוד ערים גליל מערבי. ראוי לציין כי אמנם מטמנת עברון מהווה כיום פתרון מרכזי לפסולת מעורבת של יישובי הגליל המערבי, ועל כן במצב התשתיות הנוכחי אין התכנות לסגירתה, אך נפח ההטמנה הפנוי במטמנה צפוי להיגמר בסוף 2023. אז פעילות האתר עתידה להסתיים. בהזדמנות זו אדגיש כי עם כניסתי לתפקיד הצבתי את תחום הפסולת בלב נושאי המיקוד של המשרד. אני חייבת לומר שזאת בפרט בתוכנית שלנו לחברה הערבית, כפי שגם אתה יודע ושוחחנו על זה גם בפגישות. אני חושבת שנושא הפסולת בחברה הערבית הוא נושא שאני זיהיתי אותו מהשטח, לא שאני חשבתי על זה לבד בלילה בעצמי, אבל זיהיתי אותו במפגשים עם נציגים, עם רשויות, עם תושבים בחברה הערבית, כנושא, באמת אני חושבת, בעיה מספר 2 שמטרידה את תושבי החברה, את אזרחי החברה הערבית אחרי הפשע והאלימות. ואם על בעיית הפשע והאלימות בחברה הערבית כל אחד ואחד מאיתנו שמע, ובעיית הפסולת והניקיון זה הבעיה השנייה בחשיבותה אחריה, אז אפשר להבין כמה שהיא חשובה ומשמעותית, ולכן היא נמצאת במוקד התוכנית שלנו, בתוכנית החומש החדשה. אנחנו עובדים לפי אסטרטגיית פסולת כללית לכלל המדינה, יציבה וארוכת טווח, כדי להעביר אותנו מעידן ישן של הטמנה לעידן של כלכלה מעגלית, מחזור והפרדה במקור. מדובר בתהליך רחב וכיף שבסיומו נעבור מהטמנה של 80% מהפסולת המיוצרת בישראל להטמנה של 20% בלבד, דבר שמן הסתם ישפיע מאוד גם על אתרי ההטמנה ועל הטיפול בהם, במיוחד על הטיפול בפסולת האורגנית שהיא מייצרת את רוב מפגעי הריח ואגב גם פליטות גזי החממה. וכל הדבר הזה כאמור יקבל מיקוד מיוחד בתוכנית של החברה הערבית, ואני מצפה לשיפור משמעותי בטיפול בתחום הפסולת כבר בתקופה הקרובה, החל מהשנה הקרובה ובשנים הקרובות.
תודה גברתי השרה על התשובה המפורטת מאוד. אכן אני יודע שהיית בביקור לפני כחודש, אני הייתי צריך להתלוות אלייך לביקור הזה בג'דייד אל-מכר ובאזור שם.
נכון.
אבל איך שאמרת שבאמת זה גורם לנזקים ומפגעים גם בריח גם בסביבה, זה משפיע לא רק על אל-מזרע אלא על כל היישובים הסמוכים. ואם באמת, איך שאמרת, שעד סוף 2023 זה אמור להסתיים, אני מבקש באמת לתת עדיפות לבחינת המקור של המפגעים האלה ולשים קץ. אני אומר לך, אי אפשר, פשוט אי אפשר לחיות עקב המפגעים האלה, וזה באמת גורם גם למחלות. ולעניין הפסולת באופן כללי, אני באמת, איך שאמר, שאנחנו היינו לנו פגישות ואנחנו מעלים את הנושא הזה גם בביקורים שלנו במועצות, ובאמת צריך לעשות תוכנית על מנת להגיע לפתרון הבעיה הזו.
בהחלט. תודה, נעשה כך.
תודה רבה. שאילתה הבאה, 292, חבר הכנסת לוין, שירותים ציבוריים בתחנות דלק. בבקשה.
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, להלן השאילתה. תקנות רישוי עסקים, תנאים תברואתיים בתחנות דלק, תש"ל 1969, קובעות שבכל תחנת דלק חייבים להימצא שירותים ציבוריים תקינים הפתוחים בכל שעות פעילות תחנות הדלק. רצוני לשאול, אחת, אילו פעולות פיקוח נעשו בעניין זה במהלך שנת 2021? 2. האם קיים מפרט מחייב לתחזוקת השירותים וניקיונם? ואם אין, מדוע לא נקבע מפרט כאמור?
אוקיי, אז תודה על השאילתה. אני חייבת לומר שאני בעקבות השאילתה הזו למדתי משהו חדש על פעילות משרדי שלא ידעתי עליו בתקופת הכהונה. הפיקוח על תקנות רישוי עסקים תנאים תברואתיים בתחנות דלק, תש"ל 1969, מצוי באחריות המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה. בעבר תקנות אלה היו נאכפות על ידי מתן הודעות תשלום קנס, ובשנת 2021 לא בוצעה אכיפה לעניין זה. המשטרה הירוקה פועלת בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, בכפוף למדיניות ונוהלי האכיפה של המשרד. ריבוי משימות האכיפה הפלילית ומורכבותן מחייב תיעדוף משימות בין עבירות שעוצמת פגיעתן באינטרסים המוגנים ונסיבות ביצוען משמעותי או אקוטי לבין עבירות אחרות. תיעדוף המשימות כאמור מביא בחשבון גם סמכויות אכיפה מקבילות של רשויות אחרות. כך למשל, לרשויות המקומיות במקרה זה סמכות מקבילה לאכוף עבירות סביבתיות רבות שעוצמת פגיעתן נמוכה באופן יחסי, ובפרט את התקנות האמורות. אנשי המשטרה הירוקה עושים ימים כלילות למניעה ואכיפה של הפרות סביבתיות חמורות ומסכנות חיים, ובכללן אתרי פסולת בלתי חוקיים ושריפת פסולת, היווצרות מפגעי זיהום אוויר חמורים, זיהום מקורות מים, אי טיפול בחומרים מסוכנים, והתמודדות עם עבריינים כבדים ומשפחות פשע סביבתיות. אני רוצה לציין בהקשר הזה את הנושא, גם בהמשך לשאלה הקודמת, ספציפית את הנושא של שריפות הפסולת, שבאמת הפכו לנושא מיקוד עבורנו, עבור האכיפה הסביבתית, גם בגלל הנזק המאוד מאוד היקפי שהם מייצרות, גם במפגעי ריח שריפה, ואני בטוחה שרבים פה מחברי הכנסת שיושבים מקבלים פניות מתושבים מהצפון, מהדרום, מהמרכז, מקו התפר, מאזור המזרח, סליחה, בנושא שריפות הפסולת, שבאמת קיבלו תגבור משמעותי גם בנושא הטיפול במניעה, מה שנקרא, במניעת ההשלכה, אבל גם בנושא האכיפה. ולציין שנושא שריפות הפסולת הפכו גם לגורם זיהום אוויר, אדוני יושב ראש, מספר אחד, סליחה, מספר אחד במדינת ישראל בדוח המפלס, שזה פליטות מזהמות לסביבה של המשרד להגנת הסביבה בשנה הקודמת, שריפות פסולת הפכו לגורם זיהום אוויר מספר אחד במדינה. יותר מהתעשייה, יותר מהתחבורה, זו מציאות מטורפת, ובאמת הרבה מאוד ממאמצי האכיפה שלנו מופנים לשם. באשר לשאלתך השנייה, חבר הכנסת לוין, התקנות שהנשוא השאילתה מפרטות את סטנדרט התחזוקה הדרוש לתאי השירותים תודה רבה. וקובעות כי תחנת הדלק וכל המתקנים שבה, ובכלל זה בתי השימוש, יוחזקו תמיד במצב נקי. סליחה. נבדקתי הבוקר, אני חוזרת ואומרת. הטלת הכנסות וגובהן נעשית בהתאם לסוגי העבירות המפורט בתוספת בצו סדר הדין הפלילי עבירות קנס תאים תברואתיים בתחנות דלק, התשס"א 2001.
שאלת המשך.
תודה גברתי השרה, אבל אני חייב להודות שה... קודם כל, תן לך ככה לנשום. רגע, אין בעיה. אבל אני באמת מוכרח, גברתי השרה, לומר שהתשובה היא מאוד מאכזבת. כי אני חושב שהנושא הזה, הוא, את יודעת, הוא באמת, הוא נשמע אולי לא הדבר שהכי נוח לדבר עליו, ואולי לא עושים קריירה ציבורית מפוארת מלטפל בו, אבל הוא נושא שמטריד כל אחד ואחד מאזרחי ישראל שסובלים מהעניין הזה. ואני יכול לומר לך שכשכיהנתי כשר התיירות, זה גם היה דבר שפגע מאוד בחוויית התייר, שמטבע הדברים מסתובב בדרכים ונזקק לשירותים בתחנות דלק. ומצב השירותים בתחנות הדלק הוא באמת מתחת לכל ביקורת, כנראה משום שהם יודעים שאף אחד לא אוכף ואין שום סיבה מראייתם להתאמץ יותר מדי. ואני חושב שזה באמת, זה מפגע נוראי שפוגע באיכות החיים של כולנו. מי מאיתנו לא נוסע ומי מאיתנו לא נזקק שהוא בדרכים לשירותים בדרך. ואגב, כשמדברים גם על נושא, זה לא רק ניקיון, אני חושב שזה גם מספר מספיק של תאי שירותים, זה גם בימים אלה, כשאנחנו בתקופת מגפה, סבון או דברים אלמנטריים שצריכים להימצא בכל תא שירותים כזה. ולכן אני חושב, גברתי, וקיוויתי שאולי בעקבות השאילתה הזאת באמת תהיה איזושהי החלטת מדינות. אני לא מציע להפנות את כל משאבי המשרד לטיפול בעניין הזה. אני אגיד, שמה, נלך, נעשה איזשהו מבצע, נעשה איזשהו מיפוי. צריך אגב גם לומר שזה סוג של דבר שלהבדיל מעבודה למשל בשטחים פתוחים, שאני מניח יותר קשה לעשות אותה בשעות של חשיכה או בלילה, זה סוג של פעילות שאפשר לבצע 24 שעות ביממה, כי השירותים האלה אמורים להיות פתוחים בכל שעות היום והלילה. ואני הייתי מבקש ממך בכל זאת לעשות באמת שירות גדול לכלל אזרחי ישראל ולתיירים שעוד יגיעו לכאן, ולהקדיש לעניין הזה איזושהי מידה של משאבים ותשומת לב, ולעשות כאן איזשהו מאמץ גם לחייב סטנדרט ברור בנושא הזה, וגם לאכוף ולוודא שזה הרי לא בשמיים. קצת הפיכה, אכיפה וכמה פעולות כאלה, הרי הדברים האלה יסתדרו מיד. ואני אשמח אם בכל זאת תשקלי, כן, לעשות משהו בעניין הזה.
אוקיי, אז באמת תודה. אני באמת אמרתי בפתיח שבאמת אני מודה שאני בעקבות השאילתה באמת למדתי על משהו שלא ידעתי עליו שהוא באמת באחריותנו. כמובן כל שאר הדברים שתיארתי כאן, לרבות שריפות הפסולת ודברים אחרים, באמת דברים שהם לא שהם נותנים איזה זוהר מיוחד בעיסוק בהם, אם זה ניסית לרמוז, אבל בכל זאת הם מאוד מאוד חשובים. אני בעקבות השאילתה ובעקבות הדברים, אני בהחלט מתכוונת, אני רואה פה שגם יש, זה מקום שיש סמכות כפולה עם הרשויות המקומיות ועם השלטון המקומי. אז ברשותך, בוא נסכם שאפילו יחד איתך, אנחנו נעשה איזשהו, אני אבקש אצלי מהמשטרה הירוקה, יחד עם נציגות השלטון המקומי והשלטון האזורי, שאני מניחה שהרבה מתחנות הדלק נמצאות בתחומיה, לפחות בכבישים הבין עירוניים, ששם אולי הם גם דרשות יותר, אותם תאי שירותים האלה, לעשות איזשהו מפגש משותף, לעשות ככה, לחלק משימות, לבדוק מה המצב, מי עשה שם אכיפה פעם אחרונה, ליישר איזשהו קו בין כל הגופים האוכפים, ולראות איך אפשר לתת על זה באמת איזשהו זרקור לתקופה מסוימת, לאיזושהי מבצע, כדי באמת גם לספק את התנאים המתאימים, וגם ככה להראות שהנושא לא זנוח, ובאמת השירות החשוב הזה מסופק לכלל אזרחי המדינה.
תודה רבה. השאילתה הבאה גם היא של חבר הכנסת יריב לוין, 346, עידוד המעבר לרכבים חשמליים, בבקשה.
תודה, אדוני היושב ראש, כבוד השרה. ממשלות רבות בעולם מעודדות מעבר לרכבים חשמליים מכדי לצמצם את זיהום האוויר והרעש הנגרמים משימוש במכוניות המונעות בדלק. ישראל אינה מעודדת מעבר זה, ולאחרונה פורסם שהממשלה מתכוונת להטיל מס נסיעה על רכב חשמלי. רצוני לשאול, מה עושה משרדך לעידוד המעבר וכיצד בדעתך למנוע הטלת מיסים על רכבים חשמליים?
אוקיי, אז באמת תודה על השאילתה. בניגוד לשאלה הקודמת, זה כמובן נושא שאנחנו באמת עוסקים בו רבות, וגם יש בו באמת עשייה רבה. אני רוצה לפרט. סליחה. המשרד להגנת הסביבה רואה בתחבורה חשמלית אמצעי חיוני לשיפור איכות האוויר בערים, לצמצום פליטות גזי חממה, לצמצום מטרדי הרעש בערים ולצמצום השימוש בנפט בישראל. טענתך כי ישראל אינה מעודדת מעבר לרכבים חשמליים, אינה נכונה, אינה עולה בקנה אחד עם המציאות. כבר בימיה הראשונים של הממשלה הנוכחית קידמנו, יחד עם שותפינו, משרדי התחבורה והאנרגיה, מספר החלטות ממשלה משמעותיות לטובת קידום המעבר לרכבים חשמליים, ובכלל זה החלטה 171 למעבר לכלכלה דלת פחמן, והחלטה 542 לקידום תחבורה נקייה ודלת פחמן. החלטות ממשלה אלו כוללות יעדים משמעותיים. כך למשל, נקבע כי החל משנת 2026, כל האוטובוסים העירוניים החדשים אשר יירכשו, יהיו רכבים נקיים. עוד קבעה הממשלה יעד ל-2030 להפחתה של 95% מפליטות גזי החממה מרכב חדש, שמשמעותו בפועל שהחל משנת 2030 כמעט כל רכב פרטי חדש שיובא לישראל יהיה מאופס פלטות. אבקש להוסיף כי אנו רואים בתחבורה הציבורית את אמצעי הניידות העיקרי המקיים ביותר, ולכן הצבנו את חשמול התחבורה הציבורית בראש סדר העדיפויות. בהתאם, המשרד להגנת הסביבה מסייע ברכש של יותר מ-300 אוטובוסים עירוניים חשמליים, בתקציב של למעלה מ-80 מיליון ש"ח, כמחציתם נמצאים בשימוש כבר היום. בעניין זה הוסיף כי בשבועות האחרונים הוצאנו הוראות מחייבות ל-18 מפעילי תחבורה ציבורית, לפיהן החל משנת 2026, כלל הרכש של האוטובוסים העירוניים יהיה של אוטובוסים מאופסי פלטות. ההוראות נקבעו בהתאם לסמכות המשרד מתוקף סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי. כצעד משלים לכך, המשרד מסייע למפעילי התחבורה הציבורית ולחברות ההסעה במימון רכישת אוטובוסים מאופסי פלטות, ועד כה הסתכמו התמיכות שהעניק המשרד ב-87 מיליון ש"ח, עבור אוטובוסים עירוניים, ובשנה הקרובה יתמוך המשרד גם ברכישת אוטובוסים בין עירוניים מאופסי פלטות. אני חושבת שחבר הכנסת לוין, מההיסטוריה לפחות המשותפת שלנו, באמת עידוד התחבורה הציבורית הוא נושא שגם קרוב ללבך, אז בהחלט צריך לברך על המהלך הזה של להתחיל מה שנקרא התחבורה הציבורית תחילה, גם בעידוד שלה וגם בעידוד המעבר לתחבורה חשמלית. כחלק מהחלטות הממשלה שהתקבלו בחודשים האחרונים, הוטל גם על משרדי ממשלה אחרים לבצע פעולות נדרשות שמטרתן הסרת חסמים למעבר לתחבורה ציבורית, חשמלית. כך הוחלט על מעבר ציי הרכב הממשלתי לרכבים המונעים באמצעות חשמל, נקבעו תמריצים למעבר למוניות חשמליות, הוחלט על הסדרת תשתיות טעינה במבנים חדשים, בבנייני מגורים קיימים ובחניוני משרדי הממשלה, ונקבעה הערכת הפחתה בשווי שימוש למטרות מס על רכב חשמלי צמוד עד לשנת 2025. באשר למיסוי רכבים חשמליים, אדגיש כי עמדתי ועמדת גורמי המקצוע במשרד היא שאין להטיל מיסי נסיעה על כלי רכב חשמליים, וכי יש להאריך את הוראות השעה הקובעות הטבות במיסי הקנייה לרכב חשמלי. בימים אלה אנו מקיימים בנושא זה שיח שוטף מול שר האוצר ומשרד האוצר, אשר הוא הגורם המוסמך לקבוע מדיניות בנושא תמריצים ומיסוי, ואין לי ספק שגם הוא יתגייס למטרה.
תודה גברתי השרה. ראשית, אני בהחלט רוצה לברך על העמדה החד משמעית שהבאת כאן בעניין הזה. אני חושב שבהרבה מובנים נפלה בחלקך זכות ענקית. זו באמת מהפכה אדירה, אדירה, עוצמתית, ששוטפת את העולם בגל גדול, ושאת כמי שבעת הזו מופקדת על המשרד להגנת הסביבה, בעיניי יכולה להוביל אותה ולשאת את הדגל שלה בתוך הממשלה. וזה נכון שהנושא מורכב, כי הוא באמת בסמכויות של כל מיני משרדים בכל מיני היבטים. ואני בהחלט גם מתרשם שלפחות באמת בתחום התחבורה הציבורית אנחנו כבר נמצאים באיזשהו תהליך מואץ של כניסה לעניין הזה, ועל זה אני בוודאי מברך, וזה לא מובן מאליו. אני באמת מיקדתי יותר את השאלה שלי בנושא הרכב הפרטי, כי שם אנחנו עדיין רחוקים מאוד בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, הנתונים המספריים הם אחוזים בודדים ממחירות הרכב השנה הנוכחית. 300 אלף כלי רכב שעלו על הכביש, כמעט כולם, למעט אלפים בודדים, רכבים שאינם רכבים חשמליים. אם נוסיף אפילו את הרכבים ההיברידיים וכולי, עדיין אנחנו נמצאים רחוק רחוק מהנתונים שיש בהרבה מאוד מדינות מתקדמות אחרות בעולם. גם התשתיות שלנו, אני אתן לגברתי רק דוגמה. אם היה יעד שנקבע על ידי משרד האנרגיה, יעד להצבת עמדות טעינה עד סוף 2021, אנחנו נכנסים ל-2022, כאשר בקושי 35% מהיעד הזה של הצבת עמדות טעינה ציבוריות מומשו הלכה למעשה. נדמה לי שזה אומר המון על הקצב שבו הדברים נעשים. ובעיקר, בעיקר, אני חושב שצריך כבר עכשיו לשבת ולתת מענה לסוגיה אחת. אם באמת רוצים לדחוף אנשים למעבר לרכב החשמלי, זה קודם כל, ולא יעזור שום דבר, זה צריך להיות משתלם. זה צריך להיות משתלם גם בהיבט עלויות השימוש השוטף וגם בהיבטי הקנייה כאשר קונים, וזה טוב, למשל, שאגרת הרישוי יותר נמוכה. זה גם פעולה שבהחלט נעשתה והיא חשובה. ובעניין הזה אני חושב שהעמידה האיתנה שלך אל מול הניסיונות להטיל מס נסיעה ולמצוא כל מיני פטנטים, כדי אם מותר לי אולי להרחיב בעוד משפט, הרי מה שאנחנו רואים עכשיו ברכבים ההיברידים, אנחנו רואים את זה עכשיו, שמה שקורה הוא שכל עוד מספר רכבים הוא מאוד מאוד קטן, אז נותנים הטבות, כי אומרים בסדר, נראה יפים ואיך אומרים, תומכים בסביבה ירוקה, אבל בסוף זה לא עולה כסף אמיתי לממשלה. ברגע שזה רק קצת מתרחב, מיד כבר באים ואומרים, בוא נצמצם את ההטבות ונקטין, והפעם היה פטנט חדש, בוא נקטין את ההטבה להיברידי ונגדיל לחשמלי, כי רק שכחו להגיד שהיברידי יש המון וחשמלי כמעט אין. ולכן בסוף צריך לתת מענה לסוגיה אחת, שהכלי הרכב המזהמים הם פרה חולבת של כסף לאוצר המדינה, זה כסף שבסוף איכשהו צריך אותו, וצריך לחשוב ולמצוא פתרונות נכונים, כדי ליצור מצב שבכדי לשמר את הדבר הזה, תיבלם המהפכה הכל כך גדולה והירוקה והסביבתית הזו כאן, וברור שצריך לטובת הדבר הזה למצוא מקורות הכנסה אחרים, אבל כדי שזה יקרה, צריך קודם כל לעמוד איתן ולומר, רבותיי, אנחנו מפנים משאבים לעניין הזה, אנחנו מעודדים את זה בכל ההיבטים, ואנחנו לא, ואנחנו רוצים לייצר מצב באמת של מעבר, ולא מצב ש... ברגע שהמעבר חוצה כמה אחוזים בודדים, אנחנו מיד מראים את התנאים ומחזירים את כל העניין אחורה.
תודה, חבר הכנסת לוין. אני בהחלט מצטרפת לדבריך. אני רוצה לומר שבתור מי שאחראית או מעורבת או שותפה ללא מעט הכנסות מדינה שנה בכיוון דווקא הסביבתי, בין אם זה המס על הכלים החד פעמיים ובין אם זה מס הפחמן, אני בהחלט מסכימה איתך שמדיניות המיסוי צריכה לייצג גם עמדות סביבתיות לאן אנחנו רוצים ללכת, כלומר למסות את הפעילות המזהמת ולהטיב עם הפעילות הנקייה, וגם כך בתחום הרכב. אני בהחלט מסכימה איתך שלא יעלה על הדעת שאנחנו כמדינה נתעשר מהזיהום שפוגע בבריאות שלנו, של אזרחינו, ושלא מאפשר לנו גם לעמוד ביעדי הפחתת הפלטות. החלטות הממשלה שציינתי כאן במענה, הן בהחלט נוגעות גם לרכב הפרטי, גם בתחום היבוא, הטבות המס, וגם בתחום התשתית, כלומר, פריסת עמדות טעינה, בבתים, בבנייה החדשה, בחניונים, במשרדי הממשלה וכו'. אני בהחלט מסכימה איתך שנושא הטבות המס הוא נושא מרכזי, אנחנו עובדים על זה, ממש לא מזמן אישרנו את הנושא של הטבת הרכב הצמודה, רצו להפסיק אותו כבר בסוף 23, הערכנו אותו עד 25, גם בין היתר כדי לתת ודאות לאותם ציי רכב שצריכים את ההסתכלות של השנתיים ושלוש קדימה. אנחנו בעיצומה של עבודה גם בנושא הקנייה, גם בנושא הטבת מס במס הרכישה של אותו רכב, ואני רק אגיד שלמיטב הבנתי נושא המיסוי של הנסועה הוא לא בא למסות רכבים חשמליים, הרציונל הכללי שלו ככל שאני מבינה אותו הוא למסות באופן כללי את הנסועה הפרטית כדי לעודד את המעבר לתחבורה הציבורית, אבל בשלב הזה, כמו שאמרתי, אנחנו במשרד להגנת הסביבה באופן נחרץ מתנגדים למיסוי של הרכב החשמלי. אנחנו חושבים שאנחנו עוד רחוקים מאוד ממצב שנוכל להגיע בוודאי לא על הרכב החשמלי ולייצר את התיעדוף לרכב המזהם, ואנחנו בהחלט עובדים בעבודה משותפת עם משרד האוצר על הנושא הזה. בשני הנושאים האלה האחרונים שציינתי עדיין לא סיימנו, חלק מהנושאים השלמנו, אבל נמשיך לעבוד גם על מה שלא. תודה.
אני תוך כדי זה שמזמין את השר מאיר כהן, אני חפרתי, אם יורשה לי, לשר יובל שטייניץ רבות בקדנציה הקודמת, ובתוכנית יש 2,000 נקודות טעינה, 2,000. ואין ספק שיש שתי מגבלות לכל הסיפור של הרכב החשמלי, המיסוי, ואסור להטיל מס על נסועה. אסור. הציבור לא יעמוד בזה. חשמלי, אסור. הציבור לא יעמוד בזה להתחיל לעשות רישום קילומטרים או מטסט לטסט. היום לחשמליים לא צריך טסט כל שנה, צריך כל 5 שנים, כי אין שם תקלות. ולכן צריך לבדוק עם משרד האנרגיה איכן עומדת התוכנית, ולא לוותר לשר האוצר ולרשות המיסים. אסור.
כ-2,200 עמדות טעינה שהיו אמורות לקום עד סוף 21, קמו 897, אם אני זוכר את המספר המדויק, כלומר כ-35% בקושי מהיעד שנקבע. ואני אומר לאדוני יותר מזה, יש בעיה עוד יותר קשה, והיא דווקא בתחום הטעינה הביתית בבתים משותפים. כי מה שקורה שלוחות החשמל בבתים המשותפים לא יכולים לקלוט את קיבולת החשמל שצריך כדי לספק אפילו לשניים או שלושה דיירים בבניין לא גדול, או לחמישה-שישה בבניין יותר גדול חשמל, אני לא מדבר לכל דייר. ולכן זה מצריך הערכות של חברת החשמל, איזשהו סבסוד של החלפת הלוחות. זה מבצע גדול שמדינה צריכה להיערך אליו. אגב, יש מדינות בעולם שעושות את זה.
אתה צודק ב-100%. אני מסכים איתך לחלוטין. אנחנו נמשיך בסדר יום. הצעת חוק הביטוח הלאומי תיקון 230, סליחה, נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, התשפ"ב 2022, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן. בבקשה.
אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, גברתי השרה, על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל וההתמודדות עם השלכותיו בפן הכלכלי ובפן החברתי, תוקן חוק הביטוח הלאומי ונקבעה הוראת שעה ביחס לתקופה שהסתיימה ביום כ"ז בטבת התשפ"ב, 31 בדצמבר 2021. הוראת שעה זו קבעה כי המוסד לביטוח לאומי יתייחס לדמי אבטלה כאל הכנסה מעבודה או ממשלח יד, וזאת לעניין קצבאות נכות כללית, אזרח ותיק, שאירים, הבטחת הכנסה ומזונות. ההגדרה זו משמעותה עד הוראת השעה סכום דמי אבטלה שאדם קיבל קוזז מהקצבאות שהזכרתי בצורה של שקל מול שקל. מאז הוראת השעה קוזזו סכום דמי אבטלה בצורה מקלה, בדומה לקיזוז של שכר עבודה. דבר זה חסך פגיעה משמעותית בזכויותיהם של רבים וסייע להם רבות לעבור את תקופת הקורונה בשלום. לנוכח כך שהשלכותיו של נגיף הקורונה טרם חלפו, ובפרט לאור ההתמודדות עם גל האומיקרון בימים האלה, הצעת החוק שאני ושותפי שר האוצר מניחים כאן היום מציע להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת של שנה, החל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב, 1 בינואר 2022, עד יום ז' בטבת התשפ"ב, 31 בדצמבר 2022. לצורך מימון ההוצאות המחייבות על פי הצעת חוק זו יוקצו 70 מיליון ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. חברות וחברי כנסת, מדובר בסיוע סוציאלי חשוב לאלו שזקוקים לכך יותר מכל, בפרט בימים שבהם אנו מתמודדים עם גל האומיקרון. אדגיש כי הטבה זו תורגש עוד יותר לאחר שהעלינו את הדיסריגרד בצורה משמעותית בתקציב האחרון לאזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות ומשפחות יחידניות. אני מבקש להודות לשותפי להצעת החוק שר האוצר על נכונותו לקדם את החוק החשוב הזה, למנכ"ל הביטוח הלאומי וליו"ר ועדת העבודה והרווחה חברת הכנסת אפרת רייטן על מסירותם לקידום המהלך. אני קורא מכאן להעביר את החוק בקריאה ראשונה ולקדם אותו ככל האפשר. תודה רבה. תודה, אדוני.
תודה רבה לשר. חברת הכנסת סטרוק, גפני, פינדרוס, גלנט, בוסו. חבר הכנסת בוסו, בבקשה.
אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חבריי חברי הכנסת, אתמול התקיימה כאן הצבעה שלמעשה העירה את הבית, העירה גם את השיח הציבורי סביב נושא שלאורך שנים, ואני אמרתי כאן מעל בימת הכנסת, שאני קורא לזה חוק פופוליסטי, שאין כאן מטרה אמיתית לשוויון בנטל, אלא יש מטרה לתפוס נושא עם אג'נדה שהוא נושא שמביא קולות לצד אחד וכלי ניגוח לאורך שנים בלי שוויון אמיתי. ושאלו אותי היום גם כן בתקשורת, רגע, אבל מה המטרה אם לא יהיה חוק? יגייסו את כולם? הרי צריך בסופו של דבר לתת מענה לבג"ץ. מה, אתם לא רוצים חוק? אנחנו רוצים את אותה הסתכלות שהייתה לדוד בן גוריון ב-1951. לא לקפות אורח חיים על ציבור שלם. לא לנסות לשנות אותנו. אתה יודע, היום ראיתי כותרת באחד העיתונים שהשר התקשורת יועז הנדל נתן תשובה לבג"ץ על עתירה נגד הקווים הכשרים. והוא אמר להם, אני מטפל בנושא הזה במענה לעתירה של הגופים הרפורמיים שעתרו נגד הקווים הכשרים. עכשיו, מה זה קו כשר? זה קו שאין לו הודעות אס-אמס, אין לו קליטה. לילדים שלנו יש, לחבר הכנסת אזולאי יש קו כשר, לכולם במשפחות. אנחנו רוצים לצמצם את אורח חיינו בראייה שלנו, בצורך, בלי הודעות אס-אמס, בלי אינטרנט, בלי שום דבר אחר, משלמים על זה בזול, קונים מכשירים מאוד מוקדים, ואנחנו צריכים לתת תשובה למה, האם זה חוקי או לא חוקי. מחר מישהו יעתור, למה צריך 500 זוזות בבית, ולא יודע, איזה אחד השרים יענה לבגץ, אני אבדוק ואני אתאים את החוק לפי הדבר הזה. למה להיכנס לנו לתוך אורח החיים? הניחו לציבור השלם שמעוניין, ואני אמרתי, והיום הלכתי לשתי בתי מדרשות, לראות בית מדרש ששוקק חיים, 200-300 אברכים, הם מקבלים 1,800 שקל בחודש, 2,000-2,200, 1,500, מאושרים. אין כאן איזה משהו, וכפי שאמר אתמול יושב ראש ש"ס, הוא חבר קבינט ושר וחבר כנסת הרבה שנים, אבל לשבת וללמוד 18 שעות ביומה בבית המדרש, הרבה יותר קשה מכל דבר. אבל עושים את זה באמונה, הניחו לסול את התורה הזאת במדינת ישראל, להמשיך ללמוד תורה, אל תיתנו מכסות, אל תיתנו סנקציות, ואין ספק שככה אפשר להמשיך לקיים את המדינה כמדינה יהודית. תודה רבה.
תודה רבה. חבר הכנסת בן צור איננו, מעוז, רוטמן, קיש, דיסטל, תלם, מרגי, בזק, חברת הכנסת בזק, תודה, אייכלר, מקלב, אוחנה, עודה, אשר, יריב לוין, חבר הכנסת לוין, אבו שחאדה, כסיף, טיבי, סלימן, רגב, פרוש, יסין, קץ, כהן, סופר, לנדה, קושניר, סובה, ברק, וולדיגר, יברקן, ארבל, מולה, סעדי, חבר הכנסת סעדי איננו, ליצמן, חבר הכנסת אזולאי, בבקשה.
תודה, אדוני היושב-ראש, כבוד השרים. קודם כל, מילה טובה לחבר הכנסת יריב לוין, שהוא לא נמצא פה. אפשר להגיד מקצת שבחו של אדם שלא בפניו. אדם שיושב-ראש הכנסת נמצא בשאילתות, נמצא בדקה, נאום בן דקה, באמת צריך לפרגן לו. אני בטוח שגם אתה תהיה כזה, אדוני היושב-ראש. ואני רוצה רק ככה, אדוני השר, הערה קטנה קודם כל, במה שהצגת אמרת אנשים עם מוגבלויות. פעם אמרתי דבר כזה, בא אליי אדם עם מוגבלות, אמרת בעלי מוגבלויות. הוא אמר, אם היה לי בעלות על המוגבלות, הייתי זורק אותה ממני. אז עם מוגבלות ולא בעלי מוגבלות, אני יודע שאתה בדרך כלל מקפיד, אבל...
עם צרכים מיוחדים.
או צרכים מיוחדים, זה גם נכון. צרכים מיוחדים זה הדבר הנכון ביותר. טוב, אז לגופו של הצעת החוק. הצעת החוק חשובה מאוד, ואיך אני יודע גם שהיא חשובה? אגב, לא, היא עברה בוועדת כספים עוד בקורונה, והייתי חבר בוועדת כספים, והיושב ראש גם היה חבר בהוראת שעה, הערכנו אותה, וכשראיתי שזה מסתיים את ההוראת שעה, הגשתי אותה לוועדת שרים, ולצערי דחו לי אותה. ואם ועדת שרים דחו לי אותה, הצעת חוק מונחת לפניי, אולי באחד כזה, לא יודע, אבל לכן אני בא ואומר ודיברתי איתך לפני זה, יש פה אולי שינויים שאני רציתי הוראה קבועה, אבל כמובן שתמיד אני אומר, כשיש הצעה טובה אני מוכן להיצמד לממשלה, דיברתי גם עידי צילמן, דיברו עם בועז, אני דיברתי איתך כבוד השר, וההצעה הזאת הגיעה אגב, לפני שהיה תזכיר בכלל, לפני שבכלל הרימו את זה, זה משהו שכשראיתי מיד הגשתי את זה, גם דיברתי על זה בוועדת כספים. ולכן אני אשמח מאוד שכזה דבר טוב, אני אהיה שותף לזה, שותף מלא. כמובן שאצביע גם עכשיו בעד, ואשמח שגם אתם תהיו שותפים להצעה שלי. תודה רבה וברכות על ההצעה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. אם כך, אנחנו נחכה שתגיע למקום. אנחנו ניגש להצבעה על קריאת על חוק הביטוח הלאומי בקריאה ראשונה. תיקון מספר 230, הצבעה. בעד 9, אין נמנעים, אין מתנגדים. אם כך, אני קובע הצעת חוק הביטוח הלאומי, תיקון מספר 230, נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, התשפ"ב 2022, עבר בקריאה ראשונה ויעבור להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה.
הודעה. כספים?
כספים, אם כך יירשם בפרוטוקול, יועבר, הצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת.
לקביעת ועדה.
לקביעת באיזה ועדה היא תידון. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.
ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, הונחה היום על שולחן הכנסת. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה, תיקון מספר 15, התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה.
תודה רבה למזכירת הכנסת. תם סדר היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ב, 19 בינואר 2022, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.